ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2. כן, בוקר טוב, בוקר טוב. מה קורה?
בוקר אור.
מה נשמע?
ככה, בסדר, אני יודע, רגיל.
לא, לא, לא משהו מעניין?
תראה, הכללה של הסינים, שיהיו לכם חיים מעניינים, התגשמה אצלנו במלא מלא, זאת אומרת, אין פה הרי רגע אחד על מאז שנולדתי, וגם לפני.
כן.
אז העניין זה, בוא נאמר, אין בעיה של עניין בחיינו כאן.
הבנתי.
נכון?
אוקיי, לא עניין, ברוך השם. ברוך השם. ברוך השם, גם יש לנו, העבודה שלנו יחסית מעניינת.
העבודה, החיים, בוא.
כן, העבודה, החיים.
כן. מאתגרים, גם אפשר לקרוא, אני מת על המונח הזה, זה מאתגר. מאוד מאוד מאתגר. לא חסרים פה
אתגרים. מאתגר יהיה זרחה. בארץ לא להם.
לא, עכשיו כל מילה שאני אגיד את תן פסוק, זה כאילו הסידור החדש?
ככה זה, כל העולם שלי זה מלא תורה, ואני פשוט חי את הפסוקים. זה הקטע שלי, זה...
היורש של אורי זוהר, קבלו אותו.
תחליט, דודו טופז.
אבל אורי זוהר הסתגר בכיתון שלו בירושלים, והניח לנו, אתה מבין מה אתה עושה?
גם אני מסתגר בכיתון שלי.
כן, ומניח לנו. מניח זר על קברנו.
תסגור רק את הטלפון, בסדר? זה לא...
זה אצלך.
לא, לא, זה אצלך.
זה אצלך.
לא, זה אצלך.
אז זה אצלך, כשלי סגור.
גם שלי?
אז אתה אולי עשו לנו פה התקפת סייבר?
יכול להיות. כן, בוקר טוב, בוקר טוב. חבר'ה, להתעורר. אנשים, זה לא שהעצים מחכים לכם שתיכנסו בהם, אוקיי? למי שלא הבין את הקונספט.
אני בעצם מבין עכשיו שאני סתם אתגרתי אותך לבוקר ו... קראתי תיגר על התפיסה שלך, אז אני מתנצל.
איזו תפיסה?
כי מישהו כותב לי, אם לא כותבים לי, אנה אני בא, שאתה מדבר על זה שהחיים מעניינים ומאתגרים וזה, אבל הוא חושב שהתקופה היא תקופה נהדרת. מאותה תוכנית אצל, איך קוראים לו, אצל רוני קובן, אז זה נושא לוויכוח. לא?
כן, כשחושבים על זה אתה בעצם מסכים איתי.
אתה הוא פרי אהבתם של אורי זוהר ודודו טופז, מישהו כותב לי. לא, אני לא מסכים איתך.
מה אתה לא מסכים?
שהתקופה פה נהדרת, אני לא מסכים כל כך. לא זרמתי.
אוקיי, טוב. כי אתה לא חי את ההתעוררות הרוחנית של עם ישראל, אתה תקוע בתוך המרירות והמרמור. למרמור, אתה למרמור, כן?
של פרדש, נכון? איך זה היה?
כן.
במקום המשחק.
כן, אתה תקוע בלמרמור, במקום לראות מה קורה לעם ישראל בעקבות האירוע המחריד שחווינו. ההתעוררות, ההתפכחות, האחדות, הבנת המציאות, כל האירוע הרוחני שקורה לנו, וזה דבר שהוא דבר חזק, הוא דבר טוב, הוא דבר יפה. הוא דבר שחבל שקיבלנו את המכה בשביל שהוא יקרה, אבל אתה יודע, צריך לברך על הטובה, על הרע, כשם שמברכים על הרע, וצריך לראות בכל דבר גם את הצדדים החיוביים שלו.
אני נתפס למילה אחת שאמרת, אתה לא חי את ההתעוררות, כי אני פשוט קצת יותר חי את המתים, שיש לנו בסביבות 1,500 כאלה, שזה דבר חסר תקדים, חלק גדול מאוד מהם ביום אחד. אני חי את הפליטים, אני חי את הפצועים, את אלה שאין להם ידיים ורגליים, את העלייה הצפויה של מחיר הפרוטזות העולמי בגלל מה שקרה פה. אני חי את שני חבלי הארץ השוממים, אני חי את שתי רצועות הביטחון בצפון ובדרום, שבניגוד למה שקרה עד עכשיו הם בשטח שלנו. אני חי את הורדת דירוג האשראי, אני חי דברים שלא מאפשרים לי לאותה התעוררות ולא יודע מה, איך תקרא לזה, כאילו סיעי הרגש שאתה מגיע אליהם, כי אני קצת נמצא במקומות אחרים. זהו, כנראה יש לנו פה
זה, הנה, זה בדיוק ההבדל בינינו. שאני רואה את החיובי ואתה רואה את השלילי. אני רואה את ההתעוררות ואני רואה את הדברים הטובים שקורים, ואתה רואה את הדברים השליליים שקורים. ובתוך הפנטזיות שלכם, אתם גם ממשיכים עם אותו קמפיין שהתחלתם אותו בתקופת הקורונה, כמדומני, של ההפגנות, של מה זה היה שם, דמוקרטיה, כן, עם שקמה ברסלר, ואז שכנעתם אותנו שהולכים לבחירות על השחיתות, כן, שאי אפשר עם השחיתות, ואז שכנעתם אותנו שזה בעצם לא, זה בעצם רפורמה משפטית שתהרוס את המדינה, והצבא לא ידע למי הוא מקשיב, הוא קודם כל מקשיב לבית המשפט העליון ולשופטים ולא לראש הממשלה, הוא כפוף הצבא כפוף לבית המשפט העליון, ועל זה יצאתם להפגנות, כן? ועכשיו אהוד ברק קורא עוד פעם לצור על הכנסת, ואתם קוראים לצאת לרחובות, על מה אני לא יודע בדיוק מה, בעצם על מה אתם עכשיו יוצאים, תן לחשוב, על המחדל, על המחדל, עכשיו זה על המחדל, כן? ועל הגיוס של הבני ישיבות, כן? זה חדש. הגיוס של הבני ישיבות זה חדש, אז עכשיו אתם כאילו יוצאים, ואתם רוצים שנאמין לכם גם, כן? שהדבר הזה הוא אמיתי. כלומר, מדובר בפסיכוזה חברתית, אנשים נכנסו לפסיכוזה, שכמובן היא אנטי-דמוקרטית, שאהוד ברק קורא לצור על הכנסת 3 שבועות, ולהפיל ממשלה נבחרת, על מה עכשיו? הם המציאו דבר חדש, כן, במשך שנים כבר, אנחנו איזה 5 שנים, אני יודע, נמצאים עם הפגנות כל פעם, דבר חדש, וכל פעם זה, הם אומרים את זה ברצינות, וכל פעם כאילו, כן, ולא ייתן, ולא ניתן, וכל מיני דברים, והכל חרטה, הכל שקר, זה פשוט שהבבונים לא ישלטו, שביבי נציג הבבונים לא ישלוט, לא הדוסים, לא החרדים, לא המזרחים, לא הליכודניקים, לא הציונות הדתית, לא המסורתיים, לא הפריפריה, כל האנשים האלה צריך להפיל אותם עד שיהיה פה טוב, עד שיהיה, מה זה שיהיה פה טוב? זה שהשמאל ישלוט, זה השמאל, עושים 5 פעמים בחירות, ועושים על הרפורמה, ועושים על זה, ועכשיו עושים, אין לי מושג על מה עושים עכשיו, כן? אני לא ברור לי על מה. על מה עכשיו? על מה? מה הם רוצים עכשיו? אוקיי, תהיה ועדת חקירה, יש מלחמה, אנחנו באמצע מלחמה. אנחנו פאקינג באמצע מלחמה. לא, עכשיו, עכשיו אנחנו עושים, עכשיו אנחנו נפיל, עכשיו אנחנו, הרי סינואר חוגג, איפה שהוא לא יהיה, אגב, הוא נותק כבר איזה חודש מהזה, לא טלפון, לא גלויה, שום דבר. קצת דואג לו. אולי נחש אותו נחש. אולי קרס אותו קרץ. צריך לבדוק את העניין הזה. זה מישהו יבדוק, כן? אולי בשר האדום יבדקו מה קרה. מיטל להבי מצייצת, סגנית ראש עיריית תל אביב, מצייצת אתמול, שימו לב. מחובתנו לתפוס את מוקדי הכוח כדי להשליט את הערכים הליברליים ואת הדמוקרטיה שבשמם אנחנו יוצאים לגשרים ולמחאות בכל רחבי הארץ. ב-27 בפברואר, זה יום המחאה הכי חשוב, צאו להצביע, אתם מבינים? להשליט את הערכים הליברליים ואת הדמוקרטיה. זה השמאל. פשיסטים! פשיסטים! רוצים להפיל ממשלה נבחרת. פשיסטים! אל תאמינו להם. הם אמרו את זה על הקורונה, על המשפטים. בשוחד, שהשופטים כבר אמרו שאין שוחד. אמרו את זה על מה הם לא אמרו את זה, על הרפורמה המשפטית. שקרנים. הם רק לא רוצים אותנו בשלטון, הם לא דמוקרטיים. אל תאמינו להם. בוקר טוב, 9:12, אתם על התוכנית, השני והשני, תודה.
והשלישי, למה? השני והשלישי שזה...
טוב, כל מה שאמרת זה שטויות, קשקוש מוחלט, אבלים ושקר.
וגם סוג של טנטרום, רק אתה יודע, אין לך בכלל מודעות למה שאתה אומר. הרי הרגע אמרת, ציטטת מישהי שאני בקושי יודע מי היא, רוצה להשליט את ערכי הדמוקרטיה והליברליזם, שאלה הערכים שעליהם קמה המדינה הזו. אפילו מפלגה שפעם קראו לה הליכוד, והיום היא קט של משפחת נתניהו, זה גוש חירות ליברלים. ואיך יכול להיות שאם מי שרוצה להשליט דמוקרטיה הוא פשיסט? אבל זה בסדר, אני לא מחפש היגיון בדברים שלך, אני רק מנסה לדמיין לעצמי מה היה קורה עם הממשלה שהחרבון הזה קרה לה, ואגב הוא חרבון בכל התחומים, לא רק בביטחון. הייתה דווקא הממשלה שלנו שזכתה פה לשלוט שנה. האם אתה היית מחכה לסוף המלחמה? אתה או נתניהו, הרי אם רקדתם על דם קצת פקקת פיגועים שהיו פה בממשלה. יואב קיש, שעכשיו אחרי שהוא ניסה להשמיד את, להדיח את, את שי ניצן מהספרייה הלאומית, את דני דיין מיד ושם, לשנות את הרכב המועצה להשכלה גבוהה, עכשיו הוא מנסה, הוא ביטל את כל פרסי ישראל כדי שאייל ולדמן, שנבחר כבר, לא יקבל פרס. אז העיקר שאנחנו פשיסטים. עכשיו, אני לאט לאט מגיע לקונספט, שלא לא, לא צריך שאני ענה לך בקולי, צריך להכין לך רק דברים שקרו, ואני אשמיע לך כתשובה לכל מה שאתה מדבר, בעודנו מדברים, אגב, חיזבאללה ירד טיל קרקע אוויר לעמק ישראל, כן? מה שאתה היית עושה פה, אם זה היה קפצון. אז בוא נשמע את אני הראש, אני אחראי, כי זה פשוט הכי טוב לשמוע את זה בקולו של נתניהו, בבקשה.
קודם כל, אני הראש ואני אחראי, ואם הם לא מילאו או לא עשו משהו, זה אחריות שלי, ואני לוקח את כל האחריות עליי.
אתה יודע מי אומר את זה?
לא.
אלי לוי, מאמן ממסמך אשדוד, שלשום. חטפו חמישייה ממכבי חיפה בבית. סליחה, אתמול. בסדר, שר, כולה משחק. זאת החמישייה. חטפו חמישייה. עכשיו, אלי לוי המסכן לא שיחק. הוא המאמן. השחקנים שלו לא מילאו את הוראותיו, הוא יכול להגיד מה שנתניהו הרי תמיד אומר, זה ההם ולא הייתה לי לגיטימציה, וזה בגץ, וזה סבא שלי, וזה בן כספית, וזה שקמה. לא, אני הראש, אני אחראי. עכשיו תשמע את זה באמת במילים של נתניהו, עכשיו זו המשמרת שלנו, עכשיו זו האחריות שלי.
עכשיו זו המשמרת שלנו. זאת האחריות שלנו. זאת האחריות שלי. אתם כבר מכירים אותי. הפיתוח של יכולות מודיעיניות חדשות והפיתוח המקביל של יכולות מבצעיות חדשות בשילוב היוזמה שלנו מייצרים משוואה חדשה. אנחנו אומרים למחבלים ולשולחיהם, אנחנו רואים אתכם בכל מקום ואנחנו בוחרים את המקום ואת הזמן לפגוע בכם. אנחנו ולא אתם. אנחנו ולא אתם.
הגיע איבט, אחוז התרגשות, ואיתו בלון ירוק. אמר איבט, מול הטרור, הם לא ישנו את המשוואה. ופתאום, בום טרח, מה קרה? הבלון התפוצץ, הבלון נקרא. כי שינינו את המשוואה.
חבר הכנסת רביבו.
בשומר חומות החזרנו את החמאס עשור לאחור. אתם תמשיכו לנפח בלונים, ואנחנו נמשיך להוביל את ישראל, נוביל אותה לחוף מבטחים. ואנחנו משנים את המשוואה מול דורשי רעתנו בהרתעה, בהגנה ובהתקפה. כשהסבנו את החמאס עשור לאחור, לא פחות מזה. בעוד שמשטר הטרור של חמינאי מייצא הרס וחורבן, ישראל מקדמת קדמה ושלום.
קדמה ושלום. כן, התקדמנו יפה לכיוון הקדמה והשלום. הרי מה היה לנו פה בסך הכל, אם כבר אנחנו חושבים על השנה ומשהו של הממשלה הזו? כלכלת בעזרת השם של סמוטריץ' הביאה לגרעון ענק, קריסת הבורסה, הורדת דירוג והיד עוד נטויה. הרפורמה המשפטית של רוטמן ויריב לוין חיזקה את בגץ, שמעכשיו יש כבר פסיקה שמאפשרת לו לפסול חוקי יסוד, ועילת הסבירות שבוטלה חזרה. הביטחון והמשילות הפנימיים של בן גביר הפכו לבדיחה ששמה בן גביר. הביטחון החיצוני הפך לפוגרום הכי גדול שעבר היום היהודים אז השואה, 200 אלף פליטים, רצועות ביטחון בתוך ישראל, עוטף עזה, אמרנו את כל הדברים האלה מקודם. דיפלומטיית הליגה האחרת של נתניהו מובילה אותנו לבינאום הסכסוך בפעם הראשונה להג, לאפשרות שמדינות הכירו חד צדדית במדינה פלסטינית, אבל היי, ארז תדמור אומר שפוטין מנהיג גדול. בקיצור, ממשלת הימין על מלא מלא פרקה את כל מה שהימין מאמין בו. אבל זו תקופה נהדרת. זו פשוט תקופה נפלאה של חשבון נפש והתעוררות.
אכלתם לנו את הראש כל היום. בי 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 מה יהיה, מה יהיה, תגידו לי, מה יהיה, איך לא תהיו בדיכאון? איך לא תהיו בדיכאון? כל היום בטנטרום, ביבי ביבי, ביבי, מה הוא אמר, מה הוא אמר, והנה הוא אמר, והנה הוא אמר, והנה אני אקליט לך מה הוא אמר, והנה הוא אמר, והמאמן כדורגל אמר, והנה זה, והנה אני משמיע לך, וזה כבר הוא אמר, וזה והטנטרום, ועכשיו ארז תדמור אמר, וזה, ואנחנו באג, ואנחנו בזה, איך לא תהיו בדיכאון? איך לא תהיו בדיכאון? עכשיו, מה הקטע? בכל המדדים של אומות העולם, ישראל תמיד מחכבת ברביעייה הראשונה של האומות המרוצות, השמחות. תחשוב כמה אתם מעט בדיכאון, כן? כמה אתם מעט בדיכאון שאתם לא משפיעים על הטבלה, שאנחנו עדיין בפסגה של המרוצים. תחשוב כמה אנחנו מרוצים מהחיים לעומתכם. כל היום, אוכלים את הכבד, אוכלים, והוא אמר, וזה, ונצא להפגנה, והנה, ניקח את הדגל, כן, הנה, פה ושם, והסלוגן, אנחנו לא נלחמים בעד ההתנחלויות, לא, הם לא נלחמים, אתם ההתנחלויות, אתם ההתנחלויות, כשהערבים מדברים על פלסטין, הם לא מדברים על יהודה ושומרון, הם מדברים על תל אביב, וחיפה, ויפו, ואקו, זה כשהם מדברים על פלסטין. מתי ייכנס לכם לראש, לראש, תצאו מהטנטרום, תתחילו להבין מה קורה פה, תלמדו ערבית, תתחברו למהות, תתחברו לרוחניות, תבינו על מה מדובר, על המשמעות של הקרקע, על משמעות של אלוהים, על מה בכלל נלחמים פה, על מה המאבק, אתם חיים בסרט שלכם, כאילו אתם לא מבינים בכלל מה זה, כן, הכל כסף, תמיר איימן אומר, כן, הם רוצים כסף, סינואר רוצה כסף, וכל השטויות האלה, וביבי, ביבי, ביבי, תגיד לי, ביבי, שאתה חשפת שביבי לא חיסל 5 פעמים את סינואר, מה קרה עם הפרסום? 6 פעמים, מה קרה עם הפרסום שבנט לא ספיר ובלפיד לא חיסלו את סינואר? למה אתה לא כותב על זה? גם הם כמה פעמים היה להם אירוע כזה, מתגלגל, מתגלגל של חיסול סינואר. שפעם בנט אמר לפני כמה חודשים שהוא לא עשה את זה, אני פרסם את זה נדב ויאל, בוא לא, נדב ויאל פרסם, נדב ויאל פרסם שהיה אירוע כזה, אני פרסמתי שבנט, סליחה אני מדבר עכשיו, תודה. נדב ויאל כמובן שם תמונה של ביבי, וישר הזכיר, כן גם ביבי לא זה, ועטפו ושמו בידיעות אחרונות, ותקעו את זה איפשהו למטה, כן, בטור בסוף שבוע, תקעו את זה, העלימו את זה, למה העלימו את זה?
עמוד ראשון בענק.
למה העלימו את זה ביום שישי?
עמוד ראשון בענק, אתה לא אומר אמת.
כן, אבל למה בסוף השבוע העלימו את זה?
עמוד ראשון בענק.
כן, אני שואל על סוף השבוע.
למה לשקר למאזינים?
אבל אני שואל על סוף השבוע.
למה סתם? זה יום הראשון שלנו, יום שני.
לא, לא, לא.
למה לשקר? עמוד ראשון בענק, חשיפה של ידיעות אחרונות ויש לו טענות.
אבל למה בסוף השבוע העלימו את זה? למה זה?
כי הפרומו היה יום קודם.
הפרומו היה יום קודם.
ואף אחד לא העלים את זה. ידיעות אחרונות פרסם את זה. כמו שאני פרסמתי תחקיר על המודיעין ועל חיל האוויר.
עכשיו תן לי לדבר.
ואתה ממשיך עם זה, זה לא יאמן.
עכשיו, למה הם... בוא אני אסביר לכם.
אשכרה, בחיים שלכם לא הבאתם סקופ.
בן, אני מדבר עכשיו.
בבקשה, תדבר.
תודה. למה הם העלימו את זה? כי נדב פרסם את זה בידיעות ביום חמישי. ואני ביום חמישי, כשהכרתי את הסיפור, ציינתי דבר נורא פשוט. בנט ולפיד לא חיסלו את סינואר בגלל שהם ידעו שזה יפרק להם את הממשלה, כי הבס יפרוש, הם דיברו על זה, זה היה על השולחן, זה דוסקס, זה דובר, כן? והם החליטו שלא עושים את זה בגלל שזה יפרק להם את הקואליציה. ומה אתמול היה פה יוסי יהושע? ויוסי יהושע אישר את הפרסום ממקורותיו שלו. הפרסום הזה הוא נכון. אוי אוי אוי, פתאום גם בנט ולפיד לא חיסלו את סינואר, ולא רק שהם לא חיסלו את סינואר, זה לא מסיבות ביטחוניות, כן, כאלה ואחרות, מבצעיות, כל מיני דברים כמו אצל נתניהו, אלא זה בגלל שהם היו עם התנועה האסלאמית בקואליציה. אוי, איזה חרבון, פשוט נורא, מדהים. וגם מישהו שלח לי דבר מעניין שצייצתי אותו, על זה שסינואר התגאה בזמנו שבזכותו הפועלים נכנסים לארץ. כלומר, הנה הכותרת, מנסור אבס נקודותיים, בזכותנו עשרות אלפי פועלים מאז העובדים בישראל. כן, איזה יופי. בנט הכניס גם, בלחץ של אבס מסתבר, את הפועלים העזתים, זה שיש חשד שהם עזרו לטבח. כן? שהכניסו כסף לחמאס, במיליונים. איזה יופי. לא המזוודות, אלא הפועלים, העשרות אלפי פועלים שבנט הכניס. איזה קטע, לא יאמן. וכל התרעלת שלכם והרעל שלכם מחכבים כמובן ברשתות החברתיות. אתם משמידים מדינה, אתם מחריבים מדינה, כמו שעשיתם בתקופה שלפני האסון. אתם הובלתם לאסון, אתם פגעתם בביטחון, פגעתם בכלכלה. אתה אמרת, אני לא אגייס את ילדיי. אתה אמרת, אני אוציא את כספי מפה. אתה אמרת, נתפצל ליהודה וישראל. כל הדברים האלה, אחים לנשק שהיום מפגינים מול גולדקנופ, הם אמרו, 10,000 מאיתנו חתמו על סרבנות, על התגייסות. האנשים האלה שישתקו, שישתקו. כל מי שסרב, לא נשכח לו את זה. אל תדברו על החרדים. אל תדברו על החרדים. אין לכם זכות לפתוח מילה על החרדים. אתם שאמרתם שלא תשרתו בצבא, שתסרבו להגיע למילואים, ולא תגייסו את ילדיכם, תסתמו את הפה כשאתם מדברים על החרדים. כי אם יש אידיאולוגיה שאתם בזכותה מחליטים שאתם לא מתגייסים, תכבדו אידיאולוגיה של אחרים. תשתקו. איבדתם את הזכות לדבר על שוויון בנטל ברגע שנגעתם בסרבנות בצבא. איבדתם. תודה.
איך אמרת מקודם? אוסף של שקרים. קודם כל הפרסום של נדב היה לו אחר לגמרי, וגם הוא מולי, ואני מקריא כותרת משנה גדולה ממנו. שוב ושוב המליצו ראשי השבק לחסל את הנהגת חמאס. הפעם האחרונה שהנושא נידון ברצינות הייתה בתקופת ממשלת השינוי. בנט היה הרוח החיה מאחורי היוזמה, בצהל הסתייגו מהתזמון. אני מוסיף עכשיו, ואז סילמן פרקת הממשלה, שקיינה בסך הכל שנה. אבל אני מוכן, בגלל שאני נדיב, ללכת איתו, ללכת עם השקרים כמובן.
הרוח
אז
החיה.
גם בנט,
הרוח החיה. אז גם הוא לא עשה את זה, הוא היה לא ראש יכול, ממשלה.
אינון, אתה לא יכול להביא פרסום של נדב ויאל וגם להגיד שלא מפרסמים, ואחר כך גם להכחיש אותו פרסום.
איזה מסגור.
אתה לא יכול, אתה פשוט לא יכול. או שבעצם אתה לא יכול, אתה כן יכול.
היה כתב שפנה לבנט שבועיים קודם.
עכשיו אני ברשותך.
בוא אני אספר לך מה היה.
אני ברשותך
אשלים את ה... מישהו פנה לבנט
שבועיים קודם. אני ברשותך אשלים. אפשר עלה בנט ב-103 פה אצלי איזה יום אחרי המלחמה, ואמר, גם אני אחראי, קיבל אחריות. עכשיו, הוא היה ראש ממשלה שנה, ממשלה שלא היה לה רוב לכלום, שהתנדנדה על 61 מנדטים, ואחר כך 60 מהרגע שקמה. היחיד שלא מקבל אחריות על 17 שנה.
ביבי.
17 שנה. עכשיו, השקר נוסף שהוא שיקר הרגע, זה לגבי הפועלים. אתה בקשר עם שבק, אני מכיר את זה, תרים טלפון ותשאל אם יש חשד כלשהו, שפועל כלשהו, עזר עזרה כלשהי לטבח. למה? אתה פשוט מלעית את הציבור, זו מכונת הרעל והשקר. ועכשיו לגבי החרדים, אתה יודע מה? אנחנו לא נדבר על החרדים. הבוקר יש דיון דרמטי מאוד בבגץ על החוק המתואב שהממשלה שלך הולכת להעביר, ואני מקווה שלא תעשה את זה. בוא נשמע מה הכוכב שלכם. שלכם, הגיבור הלאומי עד לפני דקה, אומר על החרדים, זה ציוץ של דפנה ליאל, וקוראים לו אלוף יצחק בריק, לא על החרדים, סליחה, על חוק הגיוס.
היום זה היום שאתה מצטט מיצחק בריק?
חוק הגיוס זה אסון לאומי.
חוק הגיוס זה אסון לאומי.
מה זה חוק הגיוס, חבר'ה? אני רוצה שתבינו. הממשלה הזאת מחליטה, קודם כל יש כמה דברים חיוביים. זה להאריך עוד פעם בחזרה לשלוש שנים את השירות של הבנים. אמרתי את זה מזמן שאסור היה לפגוע בזה. יחליטו.
מי פגע בזה?
הברוך הגדול בחוק הגיוס, שמנסים להטיל על המילוניקים פי ארבע יותר משימות ותעסוקות מאשר היה עד עכשיו. איזה מילוניק יהיה מוכן עכשיו לקחת אומץ שלו? פי ארבע. נאבד אותם. ויחד איתם נאבד את הצבא. והברוך הכי גדול, למה אנחנו הולכים לאבד את הצבא? משום שאת החרדים, ברגע אמת, שכל העולם צריך להבין שהיום אנחנו צריכים כל אדם שיכול ללחם על המדינה הזאת, הם שוב בחוץ הסיפור.
איך יכול...
אפשר
לגייס אותה בכוח. אז מה כן?
תראה, אני בא ואומר, קודם כל שר ביטחון צריך להפוך את השולחנות. לא להסכים לתהליך כזה. לא שאלה פוליטית אם זה כדאי או לא כדאי מבחינה פוליטית, כי לדעתי השרים חושבים פוליטיקה ולא חושבים ביטחון. כן, אפילו להתפטר, להפוך את השולחן ולהגיד לראש הממשלה, עד כאן.
הוא שוכח בריק שאת השר הזה, אחרי שהביא התראה אסטרטגית לנתניהו, שאם אתה ממשיך עם ההפיכה המטורללת שלך, הכל פה מתפרק. אז פיתרו אותו, ינון מגל, אפילו זה הסקופ שהיה לי ינון מגל, כן, בשידור חי הוא מפותר, זה התהפך עליכם בצורה מאוד מאוד כוחנית, והסביר לכם את מגבלות הטירוף ומגבלות הכוח, אבל בסוף קרה פה דבר פשוט, כדי לשלוט בישראל בשיטה הפוליטית הנוכחית, ואני אגב בעד לשנות אותה, אתה צריך למכור את המדינה או לחרדים, או לציונות הדתית. אלה שני הסקטורים הגדולים שבלעדיהם אין לך ממשלה.
למה המדינה היא לא שלהם שאתה מוכר להם אותה?
אני מדבר עכשיו על תשומות השלטון. עכשיו, מה קרה בממשלה הזו? בממשלה הזו, בגלל שהוא נמלט מימת הדין והוא חייב את הבלוק, הוא מכר את זה גם לחרדים, עכשיו אנחנו רואים את זה בחוק הגיוס, וגם אפילו לא לציונות הדתית, כי לציונות הדתית יש הרבה מאוד פנים, ולא הכל קיצוני. אני דווקא חושב שהרוב לא כזה קיצוני. אבל בן גביר וסמוטריץ', שזה הקצה של הקצה, כל אחד מהם מתחרה בשני, מי יהיה יותר מטורלח. עכשיו, לא רק שהוא נתן להם את הסמכויות ביהודה ושומרון, סמוטריץ', אם לא ידעתם, גם שר במשרד הביטחון, בן גביר קיבל את המשטרה ואת הביטחון הלאומי, שבועיים לפני זה הוא אמר ליונית לוי שהוא לא יהיה שר, שלושה שבועות לפני זה הוא סירב להצטלם איתו בקמפיין בכפר חבד, אבל פשוט אין לו בעיה לפרק את כל המדינה הזו למען הצרכים האישיים שלו. זה האיש, אתה הראש, אתה אחראי.
תראה, נדב אייל, מה קרה? עיתונאי פנה לבנט לשבועיים קודם, וגירד את זיכרונו בעניין הזה, ואז בנט נתן את הסיפור לנדב אייל, ושכמובן הילל אותו, שפתאום בנט היה הרוח החיה, הוא היה ראש ממשלה, מה זה הרוח החיה? אם הוא היה הרוח החיה, למה הוא לא חיסל את סינואר? מה זה הקשקוש הזה? מה זה השטויות האלה? מה זה השופריות של הזאת שלכם? כמה אתם שופרות? כמה אתם שופרות כל היום? זה כמו שעשיתי בדיקה בין כספית נגד לפיד בגוגל, קיבלנו תוצאה אחת. אבל אותך רוני קובן בחיים לא ישאל האם ביקרת את לפיד. לא ישאל האם ביקרת את לפיד.
הפניתי אותך לתוכנית, הייתי שם, תראה מה הוא שאל אותי. עשה לי חיים מאוד מאוד קשה.
לא ראיתי, ראיתי שלא ראו אותה כל כך הרבה, אז אמרתי, זה כנראה לא כל כך מעניין.
אז אני אומר עכשיו, מה זה קשור מה ראו אותה?
לא ראו.
אתה אומר משהו, אתה יודע, צריכה להיות לך איזשהו אינסטינקט לבדוק אם אתה אומר משהו נכון.
אני
אומר לך
אומרת...
שהוא לקח, יצאתי משם מרוני קובן, במקרה אין לי שום טענות אליו, כן? יצאתי משם מבואס, הוא חלק גדול מהתוכנית.
אתה שם לב שאתה מדבר על הזמן שלי, כן?
לא, בסדר, אבל אתה אומר על התוכנית שלי, כאילו
כן,
אתה...
לא,
כאילו
כן,
אתה,
כן, אבל אתה מדבר
אתה
על הזמן שלי.
על האירוע שלי, אבל סבבה, תמשיך, סליחה.
כן. ולכן אני אומר, חבר'ה, לאט לכם, לאט לכם, בכל הדברים שאתם עושים, שר, אנחנו, עד מתי אנחנו מדברים? עוד חמש דקות, איזה יופי. אתה יודע שהציעו לי שוחד לפתור בעיות בפייסבוק ובמטה, איך שקוראים להם? מטאטל, מטה ווואטסאפ, כאילו כל החברה הזאת, אני פרסמתי עליהם שהם הורידו לי חשיפה.
מישהו שלח לי את ההתכתבות הזו, אתה העלית אותה?
כן, כן, ודאי. והורידו לי חשיפה בפייסבוק.
זה סיפור, מי הציע לך? לא הבנתי.
מישהו, יש לי איש, הסמנכ"ל דיגיטל שלי, של אינון ניוז.
זה הבחור שמנהל לך את הזה?
כן, הוא ניהל לי את זה, ומישהו הציע לו שוחד של 15 אלף שקל, לפתור את הבעיות.
השאלה היא מי?
אני לא אגיד מי.
מישהו רשמי מפייסבוק?
אני לא רוצה להגיד מי זה.
מישהו שלח לי את זה... אני נורא, זה גם מציאות שלך.
כן.
שלח לי גם את ההתכתבות, והוא שואל אותי, אתם שם, אתם כאילו מנהלים מסע ומתן, אתה כאילו מפתה אותו, חשבתי שב-15K נוכל לפתור את זה וזה, אתה צריך להדכן אותי עם מזומן או אשראי מולבן, והוא שואל אותי, מה זה אשראי מולבן?
אין לי מושג, אין לי מושג. זה הוא כתב את זה.
אני, בסדר, אבל מה זה?
אין לי מושג.
ואגב, כותב לי הבחור שלי, שגם החשיפה שלנו ירדה ממש, והבנתי שהחשיפה של כולם ירדה ממש.
לא, לא, זה לא... אצלי זה אין חשיפה בכלל. אין חשיפה בכלל. אין חשיפה.
החשיפה אצלי ירדה במטה וכאלה...
וגם לא נותנים לי וי ירוק לוואטסאפ. לפייק ריפורטר, היה להם איזה 400 ומשהו עוקבים, קיבלו וי ירוק. אני עם אלפי עוקבים לא קיבל, לא מקבל וי ירוק. זה איפה ואיפה, הם שמאלנים, נו. הדי-טני, איך שקוראים לה, היא באחים לנשק. היא באחים לנשק, היא, אתה יודע, בשמאל הרדיקלי.
זה לא עובד ככה, יש כל זה אלגוריתמים הרבה יותר גדול וגם מפחיד מעדי טעני סופר, עם כל הכבוד. ואני אומר לך, מה זה שמאלנים? איך קוראים לו? אילון מאסק שמאלן?
מה הכנתי היום להשמיע לו? איזה דברים הכנתי? יואב, מה הכנתי איזה סינקים? בוא נראה.
אגב, אני עונה לך לפיד, אמרת לפיד, יש לי עוד נצא אליך, טובה.
כן.
תעשה גוגל, ביוטיוב, זמן אמת, נוסע לפיד, בן כספית. תראה שם סרט, פשוט מישהו שלח לי אותו עכשיו.
כן.
שהכנתי לתאגיד שאורכו...
באיזה שנה?
53 דקות. לפני שלוש-ארבע שנים כזה. בעידן הזה, לא מזמן, אצל טלי בן עובדיה, שהייתה עורכת.
הכנת סרט לטלי, לתאגיד?
אך כן, אתה מכיר את התוכנית זמן אמת?
כן.
אז עשיתי בחיי סרט אחד בחיי לתוכנית הזו, הלפיד, מאוד 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 לא מחמיא, הוא אפילו כעס עליי מאוד ולא דיבר איתי תקופה, אחרי הסרט הזה, כולל חשיפות לא פשוטות, על מתי הוא התחיל את החיים הפוליטיים, עוד עם אלי מויאל, ועם שלומי לחיאני, 15 שנה לפני שחשבנו, כולל מונולוג מאוד מאוד נוקב ומרגש של אהוד אולמרט, שלפיד ניתק איתו את הקשרים אחרי שהוא הורשע, ועוד מלא מלא דברים, אבל בסדר, הקטע שלך, אז אתה ממשיך, הרי ה-C היה שבאת בטענות לפרסום, למה לא מפרסמים, אבל זה הפרסום, כבר לא זוכר, שבוע שעבר, בערוץ 12, כל הפרסומים שהם נגד המחנה שנקרא שלנו, באים מהתקשורת שלנו. אתה יודע למה? כי זו תקשורת מקצועית, בניגוד לליצנות אצלך.
לא, הנה אני פרסמתי על זה מה שהיה עם בנט. למה הוא לא פרק את ה... למה הוא לא חיסל את סינואר? למה אתה לא עושה לזה פולו? למה לא... זה לא מעניין אותך, אתה לא כתב...
לא הבנתי.
למה אתה לא עושה פולו למה שאני פרסמתי? לזה שבנט לא חיסל את סינואר בגלל שיקולים פוליטיים של שלמות הקואליציה. למה אתה לא עושה לזה פולו? למה נדב אייל, אם זה סיפור של ידיעות אחרונות, אה זה שקר, אז גם יוסי יהושע משקר?
תשמע, אני לא שמעתי את יוסי יהושע, אבל יכול להיות שהוא משקר.
אתה רוצה שאני אשמיע לך אותו?
לא, באמת, יוסי יהושע זה עדיין באמת לא אשמחת.
אה זה לא אשמחת, טוב.
אני אגיד לך שוב, א', הצורך בפרסום הזה הוא לא כזה דרמטי, כי בנט קיבל אחריות על חלקו בטבח השיבה באוקטובר.
אז שלא יבוא לפוליטיקה.
אז שלא יבוא. לא, יש עוד אפשרות.
מה זה אומר?
יש עוד אפשרות, לא להצביע עבורו.
לא, שנייה, מה זה אומר?
העניין הוא שמכיוון שאני יודע, כי אני הרי פרסמתי את השש פעמים של שבק, מכיוון שאני יודע, אז אני יודע ומאשר לך, שמה שנדב אייל כתב, בנט רצה לחסל את סינואר, הוא היה הרוח החיה של סינואר, שבק הביא את ההמלצה, על צהל הוטל להכין את התוכנית, ואז הממשלה נפלה. מה
היום...
לעשות? הם לא הספיקו לעשות את הנזק שאתם עשיתם ב-17 שנה, היה להם רק שנה אחת. קטנה
היום...
כזאת.
כל היום הם מדברים עם בנט, כל היום טלפון עם בנט, לפיד, גנץ, אייזנקוט.
רוצה לשמוע מתי פעם האחרונה דיברתי עם בנט?
כל היום, נו מתי?
בערך חצי שנה.
טוב, בסדר.
אחורה. יש מידי פעם שאני מבקש בתגובה בוואטסאפ, אבל לדבר... Okay. לדבר לפני חצי שנה אולי, גם זה אני לא בטוח.
טוב, בסדר, זה יהיה בטיעונים לעונש, בסדר?
העונש שלי כבר קיבלתי, זה אותך, ועם ישראל קיבל את העונש שלו בשבעה באוקטובר, שזה הכל מעשה ידיכם. חורבן, פוגרום, מעשי אונס, השפלה לאומית, עריפות, שריפות,
להחליש.
החרבת
חיילים נלחמים עכשיו בחזית,
ארץ שלם,
להחליש.
וכל זה... מפיו ומעשיו של מר
פשוט,
ביטחון, שהרגע אמר, עכשיו זו המשמרת
אתם
שלי.
אתם פשוט פוגעים בעם
עכשיו
ישראל.
עכשיו זו האחריות שלי.
אתם
אבל
שהגיע
הזמן להגיד,
ישראל.
אני אחראי, האיש נעלם, ושלח אותך לפרונט, כדי שתשקר.
אתם פשוט פוגעים בעם ישראל.
וזה מה שאתה עושה. ברור. אנחנו ממש, אנחנו גם לא עם ישראל, אנחנו עמלק.
תן להשחיל מילה.
קראתם לנו כבר עמלק, מה זה היה? עמלק, ערב רב, אני יודע שאתה מתעצבן לשמוע את האמת, אז אתה
לא תשלוק רגע. לא, בסדר, אתה בטנטרום.
אבל, יקירי, אני לא נעלב ממך.
תן
לך את הערך הסגולי כדי שאני אעלב ממך. אין בך את המסה הקריטית שתייצר אצלי איזשהו אלבון. להפך, הסברתי לך כבר 20,000 פעם. כל מה שאתה אומר נגדי, ישמש לטובתי מכוער, לא אוהב את עמי, הערב רב והמלאק. אמרתי, מילאתי תפקידך, עכשיו צא לפרסומות.
שלום ארום, שלום.
שלום, בוקר טוב.
לוחם מילואים בשריון, באוגדת 99 תחת ברק חירם.
כן.
ואתם כתבתם עכשיו מכתב שיוצא להגנתו, תומך בו, מחזק אותו. ספר לנו מה הסיפור.
אני אספר קצת על עצמי. אנחנו היינו במילואים מהשביעי באוקטובר בעצם, ולמעשה אנחנו נכנסנו לחאן יונס, היינו חדשם בתוך חאן יונס, חטיבת 107, חטיבת שריון 179, ואנחנו בתור לוחמים, אתה יודע, הדבר הכי חשוב ללוחם בשטח זה גיבוי. בתור שריונר בכלל, אתה יודע, אתה יורה המון, אתה צריך לתת מעטפת לחיר, אתה צריך לעבוד קשה, ולא תמיד אתה רואה הכל בצורה הכי מדויקת, ויש פלגן ויש כאוס, במיוחד בשביל באוקטובר כזה. בכל אופן, אנחנו בתור לוחמים ששומעים דברים כאלה, שאתה רואה שקטינים שלחמו וחירפו את הנפש בשעת הכאוס, לא קמה שום ועדת חקירה, אולי איזה תחקיר של עיתון הארץ במקסימום, והרמטכ"ל ממנה אלופים, ממנה תתי אלופים, שום ועדת חקירה, זה, לא יודע, לנו זה לא מריח טוב. תבין לי בתור חייל פשוט.
בוא נגיד, אנחנו מדברים על האירוע בבארי, שבו במהלך הקרב ברק חירם.
היה תחקיר מסודר על האירוע הזה? מישהו בכלל...
לא, רק אני אומר את המסגרת, אני רק אומר את המסגרת, שבו הטענה היא שהוא נתן פקודה לראות פגז לבית שהיו בו גם בני ערובה, ונהרגו כתוצאה מכך גם בני ערובה, חוץ ממחבלים, זו הטענה.
כן.
אוקיי.
אז אני אומר, א', אני ראיתי גם ממצאים אחרים שהבני ערובה האלה נהרגו, אבל אני אגיד לך יותר מזה. לפני שבאים ומאשימים את מי שלחם תוך כדי האירוע הזה, איך לא הייתה ועדת חקירה על איך האירוע הזה בכלל התחיל? זאת אומרת, יש לך את ראש אמן, שעדיין נתפקד כראש אמן, שלא יתריע על כל האירוע הזה, איך זה הגיוני? ותור לוחמים בשטח שבאים לנקות את כל, את כל הלכלוך שמי שהיה לפני משיר, אז איך זה הגיוני שלא עשו תחקיר מסודר? אתה מבין, צהל מתהדר בתחקירים מסודרים, לא היה אחד כזה.
אני לא כל כך מבין מה שאתה אומר פה. קודם כל, העמדה שלך חשובה, אין אותך לשידור, אני שומע אותה בעניין רב, אני לא מצליח לגבש פה עמדה.
למה לא?
כי א', לא הייתי שם, וב', אני לא מכיר את כל הממצאים, אבל אני רוצה להדק כמה דברים. קודם כל, מה הקשר עכשיו, איך לא היו תחקירים? הרמטכ"ל רצה לעשות תחקירים מבצעיים שלא קשורים לוועדת חקירה ממלכתית, אלא עניינים מבצעיים. הקבינט עצר אותו, עכשיו הוא פתח עוד פעם בהליך הזה, וזה יבוצע. אני חשפתי ביום שישי ש-8200, מפקד 8200 כבר הקים ועדה, כבר קיבל את המסקנות, ובינתיים הן לא התפרסמו. פה יש לנו אירוע אחר, שילות, שנייה תקשיב. פה יש לנו... אין ויכוח על זה שהוא הוא ידע שיש בני ערובה בבית של פסי, הוא נתן הוראה לראות לתוכו שני פגזי טנקים, נהרגו מהירי איזה 12 בני ערובה, ואני חושב שהצבא לא החליט אגב להדיח אותו, ולא החליט לנקוט, החליט, יש אולי שיקול אולי, להעביר אותו מפקד אוגדת עזה, זה אמור להיות תפקיד הבא שלו, תפקיד מטה, בכפוף לממצאי החקירה כשתהיה. זה הסיפור, וישר להתחיל עם הרבה יותר גרוע, זה להביע חוסר אמון בפיקוד העליון של הצבא, בהקשר הזה.
בתור לוחם, אני מקווה שכל החלטה שאני מקבל בשטח תהיה מגובה, כי אני מצפה, ואני חושב שאני לא מדבר רק בשם עצמי, בשם כל הלוחמים, שכשלוחמים יוצאים לשטח, אתה נמצא בתוך שדה קרב, יש שם בלגן, במיוחד בשביל העשירי, אז יש החלטות שמחליטים, בוא נגיד שזו ההחלטה שהוחלטה. אני לא יודע אם זה...
ואם לוחם בשטח, סליחה שאני קוטע אותך, יחליט בלי שום איום לדפוק כדור בראש מול המצלמות לילד קטן עזתי. אתה תיתן לו גיבור, אתה לא תיתן לו
גיבור.
זה כן הסיפור.
זה לא הסיפור.
אז זה כן הסיפור.
אז רגע, שנייה, אני אסיים את הנקודה שהתחלתי. לוחם בשטח צריך לקבל גיבוי. ברגע שתת אלוף, שהוא המפקד אוגדה שלנו, אנחנו רואים שעל החלטה שהוא החליט, שאני לא יודע מה הייתה החלטה, כי אף אחד לא הקים ועדת חקירה, אף אחד לא תחקר את האירוע.
אבל הנושא הזה מתוחקר עכשיו.
שנייה, אני אסיים. אני רק מביע את המורת רוח של לוחמים בשטח, ששומעים שיש מפקד אוגדה שלא מגבים אותו על החלטה, אז הנה, יש גם לוחמים שירו לא עלינו, תקרית מאוד עצובה, שירו
וקיבלו גיבוי?
בסדר גמור.
כי ברור שהם טעו. פה הוא ידע שיש בני ערובה, ולכן אני חושב שזה לגיטימי לצפות מהצבא לתחקר את זה, ועוד לא התקבלה אף החלטה, אבל אתם כבר קופצים.
אין בעיה, אבל ברגע שקופצים על אירוע של מפקד שחתר למגע, מפקד שהוא בא לנסות, ירד לשטח, בסדר, תת-אלוף שירד לשטח, והקים חפ"ק מאפס, והתחיל להילחם, ועצר את החמאס בבארי, ובפועל התוצאות שהוא הביא היו תוצאות מאוד מאוד טובות ביחס להמשך המתקפה.
12 בני ערובה שנהרגים מפגז של טנק זה לא תוצאות טובות.
אתה יודע שהוא הרג אתם? יש ממצאים, אני ראיתי ממצאים.
אבל לכן הצבא עוד לא קיבל שום החלטה סופית, אתם כבר קופצים.
אם הדיבור הוא...
יהיה תחקיר, נקרא את ממצא ונחליט, אני בעד גיבוי לכולם.
אין בעיה, מצוין. אם יהיה תחקיר ולא יעביר אותו מתפקידו של מפקד אוגדת עזה, אז מצוין.
ואם יהיה תחקיר והתברר שהוא נתן את ההוראה, ידע שיש בני ערובה וגרם ישירות למותם של 12 בתוך קיבוץ בישראל, מה תעשה? תחליף את הרמטכ"ל בהחלטה, וההחלטה נורא קשה, ואני לא יודע מה אני הייתי מחליט.
לא אחליף את הרמטכ"ל בהחלטה, אני לא בא לדבר עכשיו על מה
החלטה.
לא, אני בא להגיד
שלוחמים
לקבל גיבוי. אם אני לוחם בשטח ואני מחליט החלטה לראות פגז, וכן, אני הריתי הטנק שלנו ירה המון פגזים. תמיד יש...
האם ירית פגז לתוך מקום שידעת שהוא מלא בבני ערובה?
לא.
יפה.
אבל אם הייתי צריך לעצור מחבלים, והייתי מקבל הוראה כזאת, יכול להיות שזה מה שהייתי עושה, כי אני חייב להגיד עוד נקודה אחת.
הוא נתן את ההוראה, הוא לא קיבל...
יש פה עוד נקודה אחת שחשוב לי להעביר אותה. יש פה, צריך להסתכל על הדברים במקרו. יכול להיות שיש... אתה לא יודע מה עבר לו בראש, אף אחד לא שאל אותו, אף אחד לא ראיין אותו.
נכון, ולכן מתחקרים את זה.
אני עכשיו רוצה לעצור את המחבלים בכל מחיר. יכול להיות שהמחבלים...
חייבים לסיים, אנחנו חייבים לסיים. תשמע, חשוב שאמרת את הדברים. לא, 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 אנחנו לא, אין לנו זמן. חשוב שאמרת את הדברים. תודה שהגיבוי שאתם נותנים לו הוא חשוב. ובואו נראה לאן דברים מתפתחים. תודה שדיברת איתנו, שילה מרום. תודה. טוב, מחר אנחנו נדבר גם עם מישהו מהמשפחות שנפגעו שם באירוע הזה, בבארי.
אתה יודע, חשבתי שלפני שהתחלתי להיכנס לאירוע, הייתי בטוח שברק חירם זה איזה כיפה סרוגה כזאת, אתה יודע, הדעות הקדומות, אבל הוא לא.
מה זה משנה?
זה, אתה יודע, אני עכשיו דיברתי נגד עצמי, כן? כשיש לך דעות קדומות, אתה אומר, אחד שחסס אלי קרב ידו קלה על ההדק, נותן הוראה לראות שני פגזים וזה, אז כן, אז יש אנשים ש... טוב, בסדר, שר, צ'יקו תמיר ושמוקי זה, שמוליק זקה הם לא כיפה סרוגה, מצד שני שניהם הודחו.
ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד, ב-103 FM. עכשיו... ינון מגל ובן כספית.
1-2-1-2-1-2-1-2 כן, בוקר טוב, אנחנו בשעה השנייה ובה נשוחח מעט ולאחר מכן נקיים מספר רעיונות.
נשוחח על דה ועל
ה? על דה ועל ה, ולאחר מכן ובסיום השעה נשמע, נשמע כמה צלילים.
זה נשמע פורמט על הכיפק.
מה, כמה צלילים?
לא, כמה צלילים זה של פעם. שמשוחחים על דה ועל הה, ואחר כך מקיימים כמה רעיונות, ובסוף שומעים כמה צלילים. איך לא עלו על זה קודם?
כן, זה פורמט שאנחנו פיתחנו פה...
זה פותח פה.
במערכת השני והשלישי.
השני והשלישי.
והגענו לפורמט שבעצם הוא הקונספט שעובד לנו כבר...
כן, זה כאילו נותן מענה לכולם.
בדיוק. שלא לומר לכולם.
בדיוק. כמה צלילים.
כן.
זאת אומרת, כל פעם שהיו נתקעים ברדיו עם איזה דקה מיותרת, היו דופקים רבע שיר, זנב של שיר, ובטוחים ששיחקו אותה. אני זוכר את הכמה צלילים האלה.
בהחלט, בהחלט.
טוב.
כן. איך אנחנו מתקדמים מפה?
אני כאילו רציתי לעורר איתך שיחה לברק חירם. תשמע, קודם כל, בימים הראשונים אחרי שזה קרה, כשהתחילו להשתלח בו, הגנתי עליו, אסור לעשות את זה. קשה להיכנס לנעליים של קצין בהקשר הזה, אבל, וכתב לי את זה מישהו שבקי, אפרופו גיבוי, את הגיבוי צריכים הלוחמים. המפקדים, ככל שהם יותר בכירים, יש עליהם גם יותר אחריות, נטל אחריות, הפעולות שלהם נבדקות יותר. אני מניח שמתחקרים, זה אירוע נוראי, אין ספק שאף אחד פה לא רצה שירגו 12 בני ערובה, אבל תשמע, אני בטוח שגם אם אתה היית רמטכ"ל או אלוף דרום, לא היית יכול לעבור לזה, לסדר היום. אז עשו בינתיים את המינימום. הודיעו שבינתיים הוא לא נכנס לתפקיד הבא שתוכנן לו, ואולי שוקלים שזה לא יהיה תפקיד מבצעי, אלא תפקיד מטה, וזה לא סופי. אז בסדר, אז השמענו את הבחור שעלה. זה כמו שאמרת, זה גם נחמד ומחמם לב שהפקודים שלך נותנים לך גיבוי. מחר אנחנו נעלה מישהו, כמו שאמרת, מהמשפחות. ושאלוהים ירחם על כולנו. או אלוקים, סליחה.
כן. אוקיי, ברק חירם, אני...
הוא בוגר הריאלי, כאילו, אתה יודע, אני הייתי אשכרה, התוודדתי פה על דעה קדומה, אמרתי, זה בטח כזה מישהו, כן.
וינטר כזה.
אה, נכון, שער אומר, בגלל שהוא גר בתקוע, טוב. נו, בסדר, לא ידעתי שהוא גר בתקוע. תקוע
זה סיפור טוב. מעורב, זה יישוב מעורב, דתי וחילוני.
נכון.
טוב, אין לי על מה לדבר בעצם.
טוב, אז תשמע רגע, בימים כאלה, תודיע לשער בערב, תגיד אני לא בא, לא, אין לי, נתקעתי.
אני רק, בכל זאת, יש לי כמה דברים לתקן אותך מהשעה הקודמת, בכל זאת.
אז אמרת שאין לך.
אחד לגבי רצועת הביטחון, בתוך בליל הנאי והבכי שלך, והיללות, וכל ה... כמו כלב פודל, שאתה גוער בו,
זה כל הכלבים, בוא.
ככה הולך מתכנס בשטיח המרופט שלו, כן, זה שכאילו
ככלב השב אל קיאו
צריך להחליף אותו כבר איזה כמה שנים ועדיין הוא שוכב עליו, כאילו
אתה מתאר את זה מעולה, כל הכלבים שהיו לי זה ככה.
אז דיברת על רצועת הביטחון שקיימת בשני חלקי הארץ. תראה אדוני, אדוני, זה מה שקורה כשאתה לא רוצה רצועות ביטחון בעזה, ואתה לא רוצה רצועת ביטחון בלבנון. אז נהיה לך רצועת ביטחון בעוטף עזה, ונהיה לך רצועת ביטחון בגליל. אתם הבאתם את זה עלינו. אתם ברחתם מלבנון, אהוד ברח מלבנון, הפקיר את צדל, חגגתם, לא משנה שזה ישר הביא את האינטיפאדה השנייה, וישר הילית את הרוחות של כל הערבים, שהנה אפשר לנצח את ישראל, שהנה היא נסוגה מטרור, שהיא נסוגה מאלימות. אותו דבר היה בדיוק היה ברצועת עזה. מה קרה? שרון ברח. שרון ברח. במקום לעשות חומת מגן, כמו שהוא עשה ביהודה ושומרון, ברצועת עזה הוא החליט שהוא לא עושה חומת מגן, אלא הוא בורח. מה קיבלנו? קיבלנו רצועות ביטחון בתוך מדינת ישראל. זה פשוט. חבר'ה, זה פשוט. אין מה לנסות להמציא פה איזשהו גלגל. או שאתה שולט בשטח, כן, ואתה לוקח קדימה איזשהו שטח, ואתה מייצר לעצמך איזה רצועת ביטחון ששומרת על הגנה ועל שקט, ואתה מכריע את הטרור. או שאתה נסוג, מקפל רגליים, בוכה, כן, מפסיד, מעורר תחושות של חוזקה אצל האויב שלך, שזה רק מדרבן אותו. מה?
עושה עוד פעם את הכלב. עושה את זה טוב. בסדר, בסדר.
אתה רוצה שאני אשמיע לך גם את השיר שנשאר תעמידה נתניהו?
לא, ראיתי את זה איפשהו בטוויטר וזה, אבל שמעת כבר, בוא, מאזיני.
שמעתי כבר כמה פעמים, זה תופס חזק מאוד, תדע לך.
שער אומר שזה כלב ספרדי, כי זה, הוא מתפייט. נכון, זה טוב.
בקיצור, אתה מבין? זה האירוע, זה דבר ראשון שרציתי להעיר בנושא, כשאתם מדברים על רצועות ביטחון בתוך ישראל. דבר שני, דיברת על הדמוקרטיה והליברליזם שעליהם קמה המדינה, הערכים שעליהם קמה המדינה. תראה, אני מכיר מגילת העצמאות, שאתם גם אותה חטפתם במסגרת האירוע המטורלל שלכם. במגילת העצמאות כתוב שהמדינה הזאת היא מדינה יהודית, לא כתוב שהיא מדינה דמוקרטית, ולא כתוב שהיא מדינה ליברלית. כתוב מדינה יהודית, כמה וכמה פעמים, כמה וכמה פעמים ועוד כמה פעמים, כן? כתוב שהיא מדינה יהודית. לא כתוב מדינה דמוקרטית פעם אחת, ולא כתוב פעם אחת מדינה ליברלית. אז כשאתה מדבר על הערכים שהמדינה הזאת קמה, קודם כל היא קמה כמדינה יהודית, והחיילים שנלחמים עכשיו ברצועת עזה, נלחמים על מדינה יהודית, לפני שהם נלחמים על מדינה ליברלית. ליברלית. כן. מיטל להבי לעניים.
אחד, הייתי שמח מאוד אם היינו עכשיו לוקחים את מגילת העצמאות, מעבירים אותה בחוק יסוד וקובעים שהיא החוקה שלנו. אתה מסכים?
נשמע לי הגיוני.
סבבה, אז הנה הסכמנו. שתיים, כן, המדינה הזאת הוקמה רק כמדינה יהודית, זה לא היה בן גוריון, יש פה טעות, זה היה אברהם גולדקנופף, הסבא רבא של יצחק שלנו, שהוא בעצם אבי השיר, שגם אותו צריך להלחין למי רפו, שאתה בעצם הממשיך שלו. שלוש, יצא המרצע מן השק. לא דמוקרטית ולא ליברלית, אלא רק יהודית. אגב, את זה שהיא מדינה יהודית, אין כוח בעולם שיכול לשנות. מה שיכולים לשנות זה אתם, את זה שזה דמוקרטית וליברלית. ולגבי ההערה שלך, אתם הבאתם את זה עלינו לגבי רצועות הביטחון. אז בוא באמת נזכר מה קרה, כן? 17 שנה אחרי שכל הדברים האלה קרו, 17 שנה ראש הממשלה הוא נתניהו. בחרנו אותו בשביל הדברים האלה, אבל הוא לא מצליח ב-17 שנה לתקן את נזקי הבוגדים השמאלנים, שלא משנה, אני מוותר לך על זה שבלעדיו לא הייתה יכולה להיות התנתקות. 4 פעמים הצביע בעדיו, הוא היחיד שהיה יכול לעצור אותה אם היה מצטרף למורדים. תעלה אחד מהמורדים, גלעד ארדן, מי שלא היה שם, כחלון, התחננו בפניו, תבוא, אם אתה בא זה נגמר. אבל בואו נתעלם מזה. 17 שנה, משהו כן עשה בצפון, זה את מדיניות, לא רק בצפון, גם בדרום, כן? מדיניות החלה של, אתה יודע, שולמית אלוני לא הייתה עושה את זה. יורים ליד הרגליים של לוחמי חיזבאללה, טרוריסטים שתוקפים את מוצב גלדיולה בשטחנו, ההוראה היא רק ליד הרגליים. מביימים פצועים, מפנים אותם לרמב״ם, שנסראללה יחשוב שהוא הצליח לפגוע בנו וירגע. זה 17 שנה. ועכשיו, כדי שקצת, גם קצת נתבדר, בפינתנו חדשות מלפני כמה זמן, מאי 22, בנימין נתניהו מצייץ, היום חמאס רואה ממשלה חלשה שתלויה בתומכי טרור ולא מסוגלת להילחם בטרור, לקוט בבחירי החמאס ולהחזיר את השקט והביטחון לאזרחי ישראל. אין סיבה לחכות לפיגוע הבא. הממשלה הזאת חייבת ללכת הביתה. חייבים להקים יד ממשלה לאומית חזקה בראשות נתניהו שתחזיר את השקט והביטחון לאזרחי ישראל. הקמנו. מה הוא עשה בשבוע שלפני הטבח? הגדיל את טווח הדייג, הגדיל את מספר הפועלים, הביע הסכמה להגדיל את הכסף החודשי מקטר, ועוד כמה צ'ופרים. זה בהקשר לציוץ, כן? וטור דעה נוקב, מישהו העלה של בצלל סמוטריץ' אחרי צוק איתן. אחרי צוק איתן של נתניהו. מנהיגים כושלים צריכים ללכת הביתה. על כישלונות חמורים כל כך משלמים ובמזומן. הסכם הקנייה מסתמן מול חמאס הוא הקש ששובר את גב הגמל של הממשלה הרעה הזו. שוב אני מזכיר לכם, ממשלת נתניהו של צוק איתן. דברים בשם אומרם, ככה פשוט.
כן, רק שאת הכסף הקטרי, המערכת והצבא המליצו להעביר לרצועת עזה, ומרצועת הביטחון, ברק עשה את זה בניגוד...
אז למה בחרנו בביבי?
אבל
אם הוא רק מקיים המלצות של כולם, של השמאל, שלי, של המערכת, של הצבא, של בגץ, של שמגץ, של האמריקאים, של הסורים, של האותנטוטים, אם הוא רק מקיים המלצות, ושום דבר הוא לא מסוגל לעשות, למה הצבענו נתניהו? אתה יכול להסביר לי את זה? שאלתי שאלה, אני מתחנן בפניך, 17 שנה.
אני באמצע דבריי.
17 שנה הייתה לו לגיטימציה למה שהוא רוצה.
כי כן. כשהמערכת אומרת לך כל היום שחמאס מורתע והוא לא רוצה מלחמה ומה שמעניין אותו זה כסף המערכת? ומה שמעניין אותו זה רק לדאוג לאזרחים ואין סיכוי לך. שתהיה מלחמה והכל רגוע ואפשר להוציא את החיילים לחופשה אז מה ראש ממשלה יכול לדעת? אין לו את המודיעין, הוא לא אוסף, הקברים לא מדברים איתו, כן? זה לא שהוא מקבל את התפסים, זה לא שהוא זה, הוא מקבל את המודיעין מהצבא, מה שמעביר לו ראש אמן. וראש אמן אומר לו במשך שנים, חמאס מורתע, חמאס לא רוצה מלחמה, חמאס דואג לכסף, חמאס דואג לאזרחים שלו, הוא רק רוצה לדאוג לפועלים, זה מה שחמאס רוצה, זה מה שאומרים לו הראשי המערכות. אז מה הוא ממציא? מה הוא, יש לו כוח נבואי? מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? יומיים לפני האסון אמרו לו שהכל רגוע, שאין סיכוי שתהיה מלחמה. אמרו שאפשר לסגת. מה אתם רוצים? ברק הוציא את צהל מרצועת הביטחון נגד המערכת, ויצר את המצב שבו אנחנו נמצאים. ואת המלחמה במלחמת לבנון השנייה. ואחר כך כל השנים מה שהיה לכם להגיד על נתניהו שהוא זהיר, החמאתם לו, אם היה דבר אחד שהחמאתם לו, זה היה שהוא זהיר, הוא לא יוצא למלחמות, הוא לא מסכן חיילים, הראתם לו, הראתם לו, ומחאתם לו כפיים. זה מה שהיה. פתאום אתם אומרים, מה, למה הוא לא תקף את חיזבאללה? אתם הייתם נותנים לו גיבוי אם הוא היה תוקף את חיזבאללה? אם הוא היה תוקף את חמאס? אתם הייתם אומרים, הוא משחק אותה? הוא צודק? אנחנו יודעים טוב מאוד מה הייתם אומרים. אנחנו רואים טוב מאוד איך אתם מתנהלים, איך חוסר הרצינות שלכם, חוסר הענייניות שלכם, חוסר האמת שלכם. הכל אתם עושים פוליטי נגד נתניהו, לא משנה מה הוא עושה. הוא מכין את צהל לתקיפה באיראן, בזבז כסף. הוא לא נותן כסף במחדל ביטחוני. הכל אצלכם בשקר. ואתם עושים את זה גם עכשיו תוך כדי מלחמה, תוך כדי מלחמה שחיילים נהרגים. כל יום יש לנו את האותר לפרסום הזה, ואתם ממשיכים. על מה? מה אתם רוצים? הפגנות, קפלן, הולכים, חסמים, איילון, זה, באמצע, כן, חיילים נופלים, לוויות, משפחות שכולות, רוצים אחדות. רוצים שיהיה פה טוב, אתם ממשיכים כל הזמן רע, ורק לעשות רע, ולהחליש, וזה, וכמה רע פה, והנה עכשיו ירו טיל, והנה עכשיו זה. אתם לא סופרים את התקיפות בלבנון, אתם סופרים כמה תקיפות פה. רק רע כל היום. יצר לב האדם רע מנעוריו. רק רע כל היום. רע כל היום. זה אצלכם. רק רע כל היום. תקשיב לנתניהו בזמן עופרת יצוקה, דקה לפני בחירות אצל אילנה דיין, דקה לפני בחירות בזמן מלחמה בעופרת יצוקה, תקשיב איך מנהיג מדבר אמיתי, לא כמו הדחליל הזה שלכם, יאיר לפיד.
נזהרים פה מאוד לא לגלוש לפוליטיקה, זה לא הזמן, זה לא המקום. אתה יכול לומר, על פי מיטב יכולת ההבחנה שלך, שההחלטות הדרמטיות שנפלו כאן בשבוע האחרון, או בשבוע וחצי האחרונים, נפלו בלי שצל הבחירות ריחף מעליהן?
אני לא חושב שזה חשוב. אני חושב שכל אחד מאיתנו יודע שאין ברירה אלא להילחם. אני חושב, בלי שום, בלי לומר דברים מן השפה אל החוץ, בלי שום ציניות, אנחנו כאן במאבק מול גורם טרוריסטי ששם מיליון אזרחים, מחר זה יהיה 2 מיליון, תחת טרור של טילים. נו, אז מה ממשלה כזו, ממשלה אחרת, צריכה לעשות? אני מחר רואה את ידיד שלי, נשיא צרפת, ניקולה סרקוזי. אני בטוח שיבוא עם כל מיני הצעות.
אתה יודע שיבוא עם
הצעות. בסדר, אז אני יכול להגיד לו בצורה הכי ברורה, אני אומר לו, ניקולה, מה אתה היית עושה? מה אתה היית עושה אם היו מפגיזים את ליון, או את ליל, או את סטרסבורג, או את פריז? כי פריז זה היעד הבא, פריז שלנו, תל אביב. מה אתה היית עושה? היית נוהג אחרת? היית דורש מאיתנו, דורש מעצמך משהו שאתה לא דורש מאיתנו? אם בכלל ישראל נוהגת באיפוק מרבי, אם נסע תוך סיכון חיילים שלנו למצוא את הטרוריסטים האלה, להקות בהם במינימום עבודות אזרחיות, אבל אנחנו חייבים להקות בהם, אנחנו חייבים להילחם בהם.
אני חייבת לומר שהתחמקת מאוד באלגנטיות מהשאלה אם אתה מזהה סממנים פוליטיים בקבלת החלטות אצלנו, בתוכנו.
אני חושב, תראה, את לא תמצאי, את יכולה לנסות, לא תצליחי בעת הזאת לגרור אותי או את חבריי למחלוקת פוליטית, מסיבה פשוטה. יש מה שנקרא עת למחלוקות ועת לאחדות. היום זה עת לאחדות.
שעל כן אני שואל
טוב, אתה שם?
כן, בהחלט.
אז ככה, קודם כל חודש אחרי הרעיון הזה הוא עומד ומבטיח שהוא ימגר את החמאס, שהוא ייתן את ההוראה, איך שהוא יחזור, מיד כשהוא חוזר לשלטון, רק אני מגיע, ואני לא עוצר את צהל, הוא יאשים את אולמרט ואת ברק שעצרו את צהל.
מה זה קשור?
זה לא קשור, תן לי רק להגיד את זה, אוקיי? זה לא קשור לכלום. שתיים, בעצם מה אנחנו מבינים פה, שכל הזמן, כל האסונות והדברים המחרידים שקורים לנו, זה בגלל שהמליצו לו, אמרו לו, לא הייתה לו לגיטימציה, מסכן נבח, 17 שנה. אז בוא אני אשמיע לך מה אתה אמרת על אהוד ברק, כן, באמת, ראש הממשלה באמת לא היה ראש הממשלה שכיהן פחות מן, בעצם היו עכשיו ממשלת השינוי, אבל בכל זאת אין הרבה דברים טובים להגיד עליו, תראה מה אתה אומר עליו.
מה אתם רוצים? ברק הוציא את צהל מרצועת הביטחון נגד המערכת.
נגד המערכת? יש ראש הממשלה שמסוגלים לעשות דברים נגד המערכת, אבל הדבר הכי חשוב, שאני רוצה
נכון, להגיד וגרם לך. לאסון.
הדבר הכי חשוב שאני רוצה להגיד לך, תשמע, אני חושב שהאסונות נתניהו גרם להם קצת יותר חמורים ממה שברק הספיק לעשות. אפרופו, האם הייתם מפרגנים לו אם היה תוקף את חיזבאללה? ברור. כולנו, שמאל ימין, פרגנו לאולמרט שיצא ללבנון השנייה. בהמשך הדברים הסתבכו והוא קיבל ציונים רעים מאוד וקרס בסקרים בגלל אופן ניהול המלחמה. אבל העצם היציאה למלחמה, הוא היה ב-90% פופולריות. ואני גם כל הזמן הטפתי לצאת למלחמה בעזה, ואני אומר לך שהייתי מפרגן גם לך אם היית מוביל אותה.
בוא, אתה גם כתבת לא לצאת למלחמה.
גם לך, כן, לא נכון.
באופרת יצוקה.
כתבתי, לא נכון. ברגע ש...
לא, באמת. אמרת לא לכיבוש עזה, לא למיתות חמאס.
נכון, גם היום אני אומר לא לכיבוש עזה. ברגע שאין ראש ממשלה שמוכן להפיל את חמאס, סתם ללכת לסבב כדי שירגו עוד מאה חיילים סתם.
אבל לפני רגע אמרת שהוא היית בעד כיבוש עזה.
לא, בעד להפיל את שלטון חמאס. מה שעושים עכשיו ולצאת. עכשיו רגע, אמרת שאמרו לו שהוא מורתע. אמרו לו שמסכן אמרו לו. תשמע, אמרו לו, זה השיר של אריק איינשטיין, אמרו לו שהחולצה לאדומה היא לא מציאה, תמיד אמרו לו. אז אני מקריא לך מה אני חשפתי, לא מזמן בטורי, זה גרר סקנדל גדול, כי מאשמים איזה חבר כנסת בהדלפה. מה הוא אומר, נתניהו, שחושב שהחמאס מורתע, מה הוא אומר בוועדת חוץ וביטחון, בסקירה ביטחונית שהוא נותן, ביוני, יוני שנה שעברה, זאת אומרת, לא, ממש לא מזמן. באותם ימים אני עושה, בערוץ 14, אתם קוראים לאמצעי התקשורת, ערוצי תבלה, נתניהו נשאל על ההתראות של אמן, על ידיך, ואומר, הפרזה והגזמה, הרשת מלאה בנאומיו חוצבי הלהבות, שהוא מתאר את ההרתעה הישראלית הכבירה, שהוא השיג, והמטרו, ואיזה הישג, איזה חרבון היה המטרו, והוא מגיע לדיון, נותן סקירה ביטחונית ארוכה, מדבר כמובן על איראן, בינה מלאכותית וזה, ואז הוא אומר, אבל מה עושים למול איראן וגרורותיה? קודם כל נערכים למערכה רב זירתית, שיהיה ברור, אין לנו וגם לא יהיה לנו הלוקסוס לבודד זירות. זה אומר איראן, זה אומר לבנון, זה אומר גם עזה. ויכול להגיע גם לזירות אחרות. זאת אומרת, הקטע שחמאס מורתע זה סבבה, אבל ראש הממשלה אומר בקולו, הרי בגלל זה רוצים לעשות חקירה. לא בגלל שזה חומר סודי, זה לא חומר סודי. בגלל שזה מעמיד אותו במערומיו. המלך הוא עירום. הוא אומר לוועדת חוץ וביטחון, שאנחנו צריכים להיות, כל רגע זה יכול להיות רב זירתי, וגם עזה. אני פה כותב בפרשנות, נתניהו מודע לאפשרות של פרוץ מלחמה אזורית, כולל עזה. הוא נשאל על ההרתעה הישראלית מול עזה, ותראו את הסטנדאפיסט מה הוא אומר. מול עזה זה תלוי בעוצמת ההרתעה שלך, יש כאן שאלה איך פותרים את הבעיה הזו, איך אתה פותר את הבעיה שאתה חי במרחב רווי באסלאם רדיקלי, שיושב לך על הגדר, אם זה בעזה, ואז הוא מדבר על המבצעים המוצלחים נגד הג'יהאד. הגענו אליהם גם בהפתעה, ואחר כך הגענו אליהם בחירום בתוך המבצע נגד הג'יהאד, בגלל אותן יכולות מודיעיניות, הרבה בזכות בינה מלאכותית, ימים יגידו אם מאזן ההרתעה השתנה או לא. אני חושב שהוא השתנה. כמה הוא השתנה נדע בעתיד, אגב עכשיו אנחנו כבר יודעים. בכל אופן מבצע שומר חומות, עכשיו מדבר על המבצע שלו, שהיה מכה מאוד אפקטיבית, השיג את החמאס אחורה. אבל אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שיכולות להיות התפתחויות יזומות על ידיהם, שמובילות להתלקחות רב זירתית. זה מה שקרה, הוא יודע את זה, אגב זה נמשך ונמשך, ועכשיו הוא מנסה...
לא, לא, תמשיך ותמשיך,
להסביר לכם...
זה מרתק. הסקירה הזאת מרתקת, תמשיך ותמשיך עוד. אני פה בסקה, שאני ישן כבר איזה שעתיים, שאתה תמשיך. והוא אמר, וב-48 הוא אמר שזה, ואמרו לו, וזה, וכן, וזה, והוא אמר. זה לא יחסה את כל מה שהמערכת הזאת עשתה כל השנים.
זה לא 48.
אתם קונספציה עם כל ה-INSS שלכם. שכל ראשי אמן, וכל הרמטכ"לים, וכל שרי הביטחון.
הוא יושב בוועדת חוץ וביטחון, והוא מסביר לחברי כנסת, שעזה יכולה להתלקח תוך שנייה, שהעזתים יכולים להדליק את הכל, ושנפיל את שלטון.
אתה יודע מה הקטע?
קשה לך להתמודד עם החידלון האינסופי של 17 שנות שלטון של אדם שהוא בלון הליום.
לא, בושה,
בלון הליום מלא קשקושים, מלא חזירויות, מלא נהנתנות, משפצים את הבריכה, קונים מטוס במיליארד שקל, עושים הכל, מבטלים את פרס ישראל, דבר אחד לא יודעים לעשות, לספק את הסחורה, להביא ביטחון לעם ישראל, הביא לנו אסון, חורבן, לא היה דבר כזה, לא הייתה השפלה כזו, כלום, לא היה בחיים, ואת כל זה הוא ידע, לא אמרו לו, לא סיפרו לו,
הוא אשם,
זה הכל, אפילו לא בטיעונים לעונש,
רק הוא אשם,
זה אפילו, זה עונש שלכם, כי הוא יושב בוועדת חוץ ביטחון, לא במיטלה, לא ב-48, אפילו לא ב-2009, הוא יושב ומסביר להם,
איך אתם תסתכלו על עצמכם,
שחמאס יכול להידלק בכל רגע,
מה עשיתם בחיים,
אבל אמרו לו, שש פעמים אמרו לו, בוא תוריד את סינואר,
הביאו תוכנית
עריפה, אבל למה לא
אבל למה לבנט, למה בנט לא עשה את זה?
שאני יכול לשלם ל-30 מיליון דולר
אבל
בחודש.
אבל למה בנט לא עשה את זה?
למה אני צריך להוריד אותו?
למה בנט לא עשה את זה?
אבל אתה יודע בסוף עם מה הוא הוריד אותו?
אבל למה בנט לא עשה את זה?
הוא הוריד אותו מהכלא. הוא שחרר אותו מהכלא, את השטן המשחית הזה, הוא התכתב איתו, היועץ הביטחון הלאומי שלו מספר בקולו שהיה רומן, שהייתה התכתבות, שהם גילו זה את זה, מזל שהם לא ברחו ביחד.
אתה יודע מה אוכל אתכם?
לא אוכל אותנו כלום, חוץ מהחיידק הזה, הטורף,
שאנחנו הולכים לנצח.
שאתם
נגד הניצחון שלנו.
שאתם מייצרים בתוך המדינה.
אתם נגד הניצחון שלנו.
אתם פשוט אוכלים, הרי אתם מנסים לפרק את כל המוסדות.
אתם נגד ניצחון של מדינת ישראל. אתם רוצים שמדינת ישראל תפסיד.
את המשטרה כבר הפכתם מזמן למיליציה של בן גביר.
אתם רוצים שנפסיד.
פרס ישראל, מה, הכל, 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 הכל. אז מה, אתה יודע מה? זה פשוט לא הולך לכם.
זה הרמה, הכל, הכל, הכל. כמו בגן, כן, הכל, הכל. וביבי, ביבי, קקי, פיפי. בסדר, אוקיי.
אתה רשאי לצאת פרסומות,
אתם רוצים שאנחנו נפסיד במלחמה. זה מה שאתם רוצים.
אתה יודע שמה שאתה אומר עכשיו זה
תועבה. אתם ערב רב.
אנחנו נלחמים במלחמה הזאת, לא פחות מכם, אולי אפילו יותר.
שמחלישים את מדינת ישראל בזמן מלחמה.
תגיד גם המלך.
לא, לא אמרתי המלך. המלך זה פלסטינים, אתם ערב רב.
אתה קראת לנו גם
אתם
המלך.
מחליש, ב- אתם מורידים את הידיים.
ברזומה שלך יש גם המלך.
אתם מורידים, מרפים את ידיו של נתניהו ש... תוך כדי מלחמה.
השר, הוא לא רוצה
מלחמה.
לצאת לפרסומות, תפנים את זה.
זה מה שאתם עושים.
ומה שאתה עושה עכשיו,
פרסומות.
זה מחליש אלפי חיילים.
זה יכול לצאת. תפארת זריאן, שלום.
זריאן.
זריאן.
בוקר טוב.
שלום. את אימא של סמל ראשון עידו אליז... עידו זריאן. השם יקום דמו, זכרו לברכה, לוחם סיירת גבעתי, שנפל בקרב בדרום רצועת עזה, בהתקלות עם מחבלים. את יודעת מה קרה שם?
אני הבנתי בערך, הם סיפרו לי, אבל אתה יודע, הייתי כל כך מטושטשת שלא בדיוק, בדיוק הבנתי, אבל אני רק יודעת שהוא בא לחלץ, הם תקפו שם, תקפו שם מחבלים, והוא בא לחלץ איזה, חייל, והוא והמ"פ שלו, המ"פ נפצע קשה והוא נהרג.
סיירת גבעתי זו יחידה מובחרת, והם בחוד, והם כבר תקופה שם ארוכה. כמה זמן הוא לא היה בבית?
לא היה בבית חודש וחצי.
ואיך את בכל התקופה הזאת?
מה אני אגיד לך? אין קושי יותר מזה. לקפוץ רק כל רגע לחדשות, לראות מה קורה. כל הזמן שואלים מה שלמה, ואני יודעת שהילד שלי הוא ילד מאוד מאוד מיוחד, לא רואים, באמת באמת לא פוגשים ילדים כאלה. זה ילד שמגיל מאוד מאוד צעיר היה מדריך במחנות עולים, הוא היה ילד מאוד 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 חייכן ומאוד מאוד, תמיד היו סביבו אנשים, תמיד היו רואים פה אווירה, לכל מקום שהוא נכנס לחדר, נכנס אור. פשוט אור. קשה לי.
כן.
אני רק יודעת, אני מתגעגעת אליו מאוד, ואני עוד לא מעכלת שהבן שלי לא יהיה איתי יותר.
זה בטח כשהוא הלך באיזה יחידות התנדבותיות, סיירת גבעתי, זה מלכתחילה כבר מאוד הדאיג אותך.
כן, סיירת. כשהוא שם לעצמו מטרות, הוא מגיע. הוא אמר, אני רוצה להיות לוחם. אמרתי לו, בוודאי, למה לא? ואז הוא אמר, אני רוצה להיות בסיירת. אז אמרתי לו, בטח, למה לא? והוא עבר את המסלול המאוד מאוד קשה, והוא עבר את זה. הוא, באיזשהו שלב בתחילת המלחמה, הסיירת נכנסו ראשונים, והם היו שם, פשוט כל הזמן.
כמה אחים יש לו?
אחת, בת אחת.
הבן ובת.
כן.
מאיפה אתם בירושלים?
בירושלים, בירמון הנציב.
איפה הוא למד?
הוא לא, זה סליסברג, בתיכון. ממש פה לידינו.
כן.
אתמול שיצאנו ללוויה, זו שכונה שלמה עם דגלים כדי ללוות אותו. פשוט כל כך, כן. כל כך היה עוף פה על כולם. בבית ספר הוא היה מסמר הבית ספר, זאת אומרת בשכבה הזה, כל מי שהיה לו בעיה, פשוט הצוות שלח אותו כדי לטפל בבעיה הזאת. הם זיהו איזה ילד עם ככה, עם, שקשה לו מבחינה חברתית, אז הם שלחו את עידו. ילדה עם איזשהו בעיות כאלה, ושלחו אותו כדי לטפל בה. תמיד למעלה, תמיד בראש, תמיד תמיד לפני כולם, תמיד תמיד צועד קדימה. ואחריו כולם.
מה הוא חלם? היו לו חלומות לאחרי הצבא?
כמו שאני מכירה אותו, הוא היה יזם. הוא הולך ליזום דברים. גם שהוא היה בין 10, 11, 16, תמיד היה לו יזמות כאלה כדי לעשות כסף, כדי לראות
מה לעשות. זה לא בחור שהיה דופק כרטיס באיזה מקום עבור.
לא, לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא. היפיק איזה כמה מסיבות כדי לעשות כסף, גם מגיל מאוד צעיר. היה ברור לכולנו שהוא הולך להיות מאוד מאוד גדול, מאוד גבוה.
מה הוא סיפר על התקופה הזאת של המלחמה?
הוא סיפר. אני יודעת שהוא בן אדם שיודע לתת, לא לקחת. גם היה חובש. אז מה הוא סיפר? הוא סיפר שהיה שם הרבה מוות. הוא סיפר שהם בכל מקום צצו להם מחבלים כדי להרוג אותם. מה הוא סיפר? אני מצטערת, אני כל כך הרבה דברים, ואני...
גבעתי שילמו מחיר יקר במלחמה הזו, גבעתי...
כן, גבעתי נכנסו ראשונים, והיו שם בעצם עד עכשיו.
כן, הם עובדים חזק מאוד. נהרג איתו גם חבר, סמל ראשון נריה בלטה.
נכון.
משווה שומרון.
עוד דיברנו עם מור סומר מלך עליו.
כן. כן.
את הכרת אותו, את נריה? הכרת אותו?
לא, אני הכרנו אותו רק בשם, שנפגשנו בסיום הקורס, וזה אז ככה, אתה יודע, הכירות של ההורים ושלו שטחית כזה, לא צמודה.
איפה אתם יושבים בארמון הנציב?
כן.
טוב, המקום ינחם אתכם.
תודה, תודה. באמת מצטערת שאני ככה מגמגמת, אבל...
הדבר האחרון שאת צריכה לעשות כרגע זה להתנצל.
יש לך את כל הסיבות.
תפארת זריאן, אמא של סמל ראשון עידו, אלי זריאן, זכרו לברכה שנפל בעזה. תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם, תודה.
עדי זוהר, שלום.
שלום, אהלן.
מה שלומך?
רע, רע מאוד.
למה?
חסר, תגיד לי. פתחנו פה את הבית קפה, אנחנו...
הפה זה ביד מרדכי.
ביד מרדכי, כן. אנחנו, המקום פה די שומם. ובאתי את הטעות מאוד מאוד גדולה לפתוח. ובנוסף, יש לי המון המון צרות אישיות. הרכב שלי נגנב שבוע לפני שפתחנו. ובנוסף לכל ה... בלגן שאני נמצא בו, אני עכשיו נדרש לשלם עוד עשרות אלפי שקלים על,
על מה?
פיתוח והשתתפות עצמית וכל מיני דברים ש...
מי דורש? לשלם למי?
חברת הליסינג דורשת את כל הפוליסה.
של הרכב, אוקיי.
כן, דורשת השתתפות עצמית, דורשת את הכל.
איך אפשר לעזור?
אני צריך עורך דין. בקנות אני אומר, אני צריך עורך דין, ואני לא מצליח פה להתמודד עם כל הדבר הזה, זה גדול עליי.
עורך דין שמומחה, אתה יודע, למזעור חובות וסילוק כל הדברים האלה?
כן.
יש כאלה, זה ממש מקצוע. קודם כל, רגע, לא אמרנו, אתה, נעשה זה מסודר, הבעלים של עדי בייקרי קפה, מסעדה ביד מרדכי, הבית קפה הותקף ונהרס כליל בשבעה באוקטובר, אתה אשקלוני, נכון?
נכון.
ניסית לפתוח דוכן ג'חנון... בכיכר דיזנגוף, מה נגמר עם זה, כאילו, בזמן הביניים?
לא, עיריית תל אביב לא הסכימה, ופעם אחת הם פינו אותנו משם.
אז עכשיו, מתי פתחת מחדש?
לפני שבוע.
אז קודם כל, מי שמזדמן לאזור, איפה זה ביד מרדכי?
ממש במפגש, בתחנת הדלק.
איפה שכל, איפה שעוצרים שם, על הצומת.
אין, אבל כרגע אין כל כך מי שיעצור, כן.
אז תיסו לשם. מה זאת אומרת מי שיצאו? עכשיו.
מי נוסע עכשיו אף אחד לא נוסע לטייל בעוטף עזה עכשיו.
קודם כל, למה לא? אם יש עכשיו פחות יורים מאי פעם. מילואים ניקים, הלו, סדירים, תעצרו שם. בשבת יש חג'חנו, נכון?
נכון.
אז זה דבר ראשון. דבר שני, עורכי דין שיודעים לטפל בזה, או דרך התוכנית, או דרך חינון, או דרכי, יש לנו 40 אלף חברים עורכי דין.
בוא תן טלפון שיפנו אליך.
054-66-222-14. כן, אני מאוד אשמח.
וזה יעלה גם באתר שלנו מספר.
אוקיי. תגיד לי, מה קורה ביד מרדכי עכשיו? אתה יודע באיש בקיבוץ?
בני גנץ גר שם.
הקיבוץ הוא עוד לא גר פה, אבל הקיבוץ עדיין עוד לא, אף אחד עוד לא גר בו.
בני גר, הוא קנה על הנייר, זה בבנייה. זה כאילו, בתמ"א 38.
אני כבר מודיע שאם בשבוע הקרוב בני גנץ לא מגיע לעדי בייקרי, יהיה לו ולאנשיו עסק איתי. תודה.
מה זה אומר? שמה תעשה?
מה שאבא שלי היה עושה.
תעביר ביקורת על גנץ?
מה שאבא שלי היה עושה, את זה כבר עשיתי. מה שאבא שלי היה עושה בנסיבות דומות. הולך לישון רעב. אבל אני, כן, אני מאיים בשידור חי, תיסו לשם, קדימה.
כן. זה, הוא יעבור, כמו שיאיר לפיד עבר לצריף בנגב.
תשמע, לפחות המדינה לא משפצת לו ברגע זה את כל הבתים עם הבריכה. וחבל שאתה מזהם את האייטם. כי נאלצתי להגיד לך את האמת, פשוט.
אפילו עדי צוחק. לפחות העלינו חיוך, אתה מבין? לפחות העלינו חיוך אצל עדי זוהר.
תשמעו, אני באמת אומר לכם, אנחנו נמצאים פה ואני נמצא פה, אנחנו פותחים בבוקר את המקום, אבל זה פשוט...
אין אנשים. רגע, אבל יש תנועה של אנשים?
אין אנשים, יש ים אנשים.
יש תנועה של אנשים בתחנה הדלק וכל זה?
לא, 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 ממש
אין, אין
לא.
אנשים,
מעט,
נו.
מעט, מעט, מאוד נכנסים, המקום שומם, שומם.
נו, אז תסגור, אין מה עכשיו, מה אפשר לעשות? אם אין אנשים, זה לא יעזור.
לגמרי, כן, זה באמת לא יעזור.
והמדינה לא מפצה אותך, אני לא מבין.
זה תהליך מאוד מורכב וארוך, אבל זה יקרה מתישהו.
טוב.
כרגע
טוב,
עדיין לא.
נקווה שזה יקרה מתישהו.
אוקיי, כשאתה רואה את בני גנץ, בכל מקרה בקיבוץ תעדכן, בסדר?
אין בעיה.
תודה. עדי זוהר, הבעלים של עדי בייקרי.
אגב, יש כבר סרטונים של בני גנץ מחדר אוכל באוכל, בחדר אוכל ביד מרדכי.
מדהים.
ושוב, כאמור, בחיים לפיד. הוא לא היה מסוכת מהמדינה, שיפוץ בריכה תוך כדי מלחמה.
מה עם הצריף של יאיר לפיד? מה קורה איתו?
ומה עם הצריף של בן גוריון? שם אתה צריך לעבור.
בן גוריון...
ללמוד קצת צניעות, אתה יודע, שם בנגב, את קח גיטרה, אתה שר עכשיו, תשאיר לעצמך מזמורים, תעבור לשם.
מה קורה זה? היום הוא ברך, היה ציוץ של יאיר לפיד, הוא מברך את אלה שעלו לירושלים להפגין מול בגץ.
כלומר, אני מצטרף לברכה.
זאת אומרת, הוא התחיל לתת ברכות גם עכשיו? כלומר, אנחנו כרגע עברנו לשלב שיאיר לפיד כבר נותן ברכות?
כן, אבל לפחות לא שבע ברכות.
בסדר, אוקיי. שר, אתה רוצה ברכה מיאיר לפיד משהו? אני חושב שלא תהיה ברירה ואני אשמיע את השיר שלי.
אני חושב שלא צריך לעשות את זה וצריך לאסור עליך לעשות את זה. זה לא פלטפורמה לקידום עצמי, מספיק אתה משתמש בה. בעיקר לא של זמר שגורם רק נזק למאזיניו.
לנתניהו כבר אין קריזמה, שיעור המצביעים הרציונליים הולך וגובר, תמידה נתניהו, תמידה נתניהו, תמידה נתניהו, תק 74,786.
שמע, לא אמרנו עוד מילה על זה שחיזבאללה הורידו לנו כתמם.
הורידו לנו כתמם?
הורידו לנו כתמם
רגע, הראשונה. רגע, זה כתמם או כתמם מה שהם הורידו?
כלי טייס מויש מרחוק, זה כתמם, שזה גם כתמם, כי זה בלתי מויש, אבל זה כבר אירוע, כי לכאורה עד עכשיו נהננו משליטה אווירית מוחלטת בשמי לבנון, יש להם יכולת להוריד, הורידו, טיל אחד שלהם
אני לא רואה את זה, אני רואה שדובר צהל מוציא, לוחמי ההגנה האווירית, ירתו הבוקר באמצעות מערכת קלע דוד, טיל קרקע אוויר,
התלג אחד אחורה, טיל קרקע אוויר ראשון שנורה לכתמם, פוספס, נכנס לישראל ויורת על ידי קלע דוד, ואז הם יראו, גם את זה הודיע דובר צהל, טיל שני והורידו אותו. יש פה אירוע.
רגע, לאחר זמן קצר שוגר טיל נוסף לעבר הכלי, הוא פגע בו, כתוצאה לכך נפגע הכלי ונפל בשטח. שהם הורידו כתמם בלבנון.
בלבנון?
נו, בסדר, עשית פה עכשיו סיפור, כבר חשבתי משמע, בעמק ישראל הורידו כתמם, מזלת, כתבם, לא הבנתי מי. אני הייתי טייס מזלת בעברי. אני מכיר את הנושא הזה.
אתה די מזלת.
מכיר את הנושא הזה, כמה זמן השיר תגיד לי? 3:50 ויש חסות? עם החסות? איזה יופי, איזה יופי, בי 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 בי, אתה מכיר את השיר הזה של בי 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 בי?
לא, אני מכיר את החיים תחת בי בי, זה יותר גרוע.
הבנתי אותך, אוקיי, שים לב, איך קוראים לו, הוציא שיר חדש לזה?
איך קוראים לו?
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המעניקה לכם עד 3 חודשים חינם, בביטוח המקיף לרכב, כוכבית 8811, כפוף לתנאי תקנון המבצע, החברה והפוליסה.
בנייה ברבי, 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 ברבק, בין הנער לים. מה זה? בין הנער לים?
לא הולך בי לספר לך, היום פגשתי עוד גיבור.
מה עם הגילד?
בין כאלה אנשים, והוא עוד לא בן 20, כמו כוכב היה לי נקודה שלו. היה את זה שהשתגע, שבר את כל החסכונות, וגם ביום הכי שחור היה ראשון שם לעזור, ועל הלב הזה שאלוהים ישמור. בין הנער לים, אין כמוך בעולם, יש תקווה ברחובות שלך, שלך. העולם גשר צר והאומץ יקר, עד שכל זה יעבור אני מבטיח ששמע את מה קרה לי. פגשתי מישהי שאיבדה כמעט הכל, אני החזקתי לתייה והיא אמרה לי אל תדע, מתוך העצב היא הייתה חיוך גדול. הלכתי לנגן לחבר'ה, את לא יודעת מה זה בשבילי, כל הרעש והאבק אני יצאתי מחוזק, איזה מזל שיש אותך אהובתי. בין הנער לים, אין כמוך בעולם, הרוחות פה מבשרות יש תקווה ברחוב.
נגיד תודה לשר פלסנר, יואב כהן, טל אשל, סתיו קורנס, אליעזר בן יהודיה, מיכל קדוש, אני רומנו, בן כספית, ינון מגל, תודה לכם, תודה לעצים שנשארו שלמים. אנחנו משדרים מחר, בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת אלוקים.
ברור, מה זאת אומרת?
כן, אנחנו נשדר.
במי אתה מצביע בתל אביב?
במועצה אני מצביע.
ובראשות העיר?
לא מצביע.
למה?
מה יש לי להצביע?
דמוקרטיה?
זה... חזוב אותך בחייך, נו.
גדול.
קטן.